העתיקו ממקומם להיות בשאר הגלויות. כי כמה פעמים האדם מעתיק מקומו והולך למקום אחר, ולמען דבר אינם חוזרים, אותם עשרת השבטים הלכו להם ונאבדו מן הארץ. אין החינמי, לא חוזרים, אבל עדיין אין חיסרון לאומי בדבר הזה. וזה שאמר, אין עתידים לחזור, כלומר, מתחילה לא יגלה אותם שיחזרו לעתיד אלא יאבדו מן ישראל. ומכל מקום, חס ושלום לומר, שיהיה חסר שבט מישראל, רק כמו שאמרנו, כי חזרו בימי ירמיהו, ישימו מלך עליהם, ולא דיבר רק על אותם שלא חזרו בימי ירמיהו. אם עתידים לחזור, שעל אותם אמר, ויש לכם אל ארץ כחר, כיום הזה שלא יחזרו. אין החינמי, היו בוודאי איברים מדולדלים, אבל לא בחוט השדרה. חוט השדרה המחולק ל-12 שבטי ישראל יקוים. איך תהיה השיבה שלהם? על זה יש מדרש בפסיקתא. לאמור לאסורים צאו, מי הם לאלה שנתונים בסמבטיון, ולאשר בחושך יגלו לאלו שנתונים לפנים מסמבטיון, ואלה שנבלו ברבלתה, הקדוש ברוך הוא עושה להם מכילים מכילים מלמטה. קיצר, הם מגיעים בדרכים תת-קרקעיות, והם מחלדים בהם, הם הולכים כמו חולדה, מתחת לקרקע, איזה מנהרות כאלה, עד שבאים תחת הר הזיתים שבירושלים. נו, אז איך הם יצאו מהמכרות האלה? והקדוש ברוך הוא עומד עליהם, אנחנו הרי יודעים, ונבקע הר הזיתים לשתיים, והוא נבקע, הקדוש ברוך הוא עומד, ועמדו רגליו על הר הזיתים, הוא עומד עליו, והוא נבקע להם, והם עולים מתוכו. זה מין דרך כזאת, מה אכפת לך שהם יבואו בצורה נורמלית, מה אתה צריך לשלוח אותם תחת הקרקע במנהרות תת-קרקעיות כאלה? הנה אלה מרחוק יבואו ואלה מצפון ומסינים, אלו שנתונים במקומות הרחוקים באספמיה, ואלו מארץ סינים, אלו בני יונדב בן רחב. זה סתם דבר חדש. יש עוד איזה מין קיבוץ לאומי כזה, איזה חבורה מיוחדת של בני יונדב בן רחב, שהם באים במיוחד, ועליהם יש נבואה. מה רחב? מי רחב? אז נראה מה כתוב. אז פעם אחת כתוב בדברי הימים, כשעושים שם רשימה של שבט יהודה ומשפחות סופרים יושבי יעבץ תירתים שימתים שוחתיים, לא ברור בילוד, הם הכנים, משהו הקשור איכשהו למשפחת יתרו, הבאים מחמת אבי בית רחב. דברים יותר מפורשים יש בירמיהו לקראת סוף ימי הבית הראשון. הדבר שהיה אל ירמיהו מאת השם בימי יהויקים בן יהושע ומלך יהודה לאמור, הלוך אל בית הרחבים, שמענו בית הרחבים שמונח פה, ודיברת אותם ואביותם בית השם אל אחת הלשכות והשקית אותם יין, ויקח את יוזניה בירמיהו מלך חפציה ואת אחיו ואת כל בניו ואת כל בית הרחבים. זאת משפחה גדולה מפורסמת, הבאתי אותם. ואביא אותם בית השם ללשכת בני חנן בן יגדלהו איש האלוהים, אשר יצא ללשכת השרים אשר ממה ללשכת מסיהו בן שלום שומר אסף, ואתן לפני פניה את הרחבים גביעים מלא יין וכוסות, ואומר להם שתו יין, עשה להם קידיש גדול, ונתן להם כוסות, גביעים, גדולים, קטנים, שתו. ואמרו לא נשתה יין, כי יונדב בן רחב אבינו, זה סיפור של כמה מאות שנים לפני זה, מיד נראה, ציווה עלינו לאמור לא תשתו יין אתם ובניכם עד עולם, ובית לא תבנו, וזרע לא תזרעו, וכרם לא תיטעו, ולא יהיה לכם, כי באוהלים תשבו כל ימיכם, למען תחיו ימים רבים על הפני האדמה אשר אתם גרים שם. משהו מעין עיסיים, אנשים מתנזרים מהצלחה כלכלית, עושים רק מה שצריך, חיים חיי טבע בריאים, לא עוסקים במסחר, לא עוסקים בדברים קבועים, אנשים שהם מוקדשים למוסדות רוחניים והם נזירים יין. ונשמע בכל יונדב בן רחב אבינו לכל אשר ציוונו, לבלתי שתות יין כל ימינו אנחנו נשינו בנינו ובנותינו, ולבלתי בנות בתים לשבטינו, מין בדואים כאלה, וכרם ושדה וזרע לא יהיה לנו, ונשב בועלים, ונשמע ונעז ככל אשר ציווה יונדב אבינו. אז אם כך, מה אנחנו עושים פה בעיר? אנחנו הרי מפוזרים בדרך כלל, אין לנו יישוב קבע. ויהי בעלות נבוכדנצר מלך בבל על הארץ, ונאמר בואו ונבוא ירושלים מפני חיל הכזים ומפני חיל הרע, ונשב בירושלים. אנחנו פה כהוראת שעה, מכיוון שאנחנו לא יכולים לחיות בתנאים שנוצרו בערי הפרזות מפני האויב. המסקנה שירמיהו ביקש לומר לעם ישראל, מזה לכן כה אמר השם אלוהי צבאות אלוהי ישראל, הנה אני מביא על יהודה ואל כל יושבי ירושלים את כל הרע אשר דיברתי עליהם. יען דיברתי עליהם ולא שמעו, ויקרא אליהם ולא ענו. ולבית הרחבים אמר ירמיהו, כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, יען אשר שמעתם על מצוות יונדב אביכם. זה מין נדר או גדר מיוחד של נזירות או של מורשת בית אבות, לא מדין תורה. אחרי שקיבלו לעצמם מחייבים לעשות את זה, לא יכל דברו. אבל אתם שומרים את צוות אביכם ותשמעו את כל מצוותיו ותעשו כל אשר ציווה אתכם. לכן כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, לא יכרת איש ליונדב בן רחב עומד בפני כל הימים. יש פה הבטחה לנצחיות של הקבוצה המיוחדת הזאת, שהיא מהווה דגם של אנשים שמתנזרים מכל תענוגי העולם וחיים חיים מיוחדים באיזה קבוצה מצומצמת כזאת. מה אנחנו יודעים על אבי המשפחה? באמצע ימי הבית הראשון, דיין באמצע תקופת שומרון, בימי יהוא, כשהוא עושה את המרד באחיו, וילך משם, וימצא את יונדב בן רחב לקראתו. היו אנשים שכאבו את כאב הדרדור הנוראי הזה של מלכות ישראל, גם ברוחניות, בעבודה זרה, גם בכל כשפי איזבל, וכשהתחילה הרפורמה הזאת, התיקונים הללו, בהנהגתו של יהוא, הוא פוגש את יונדב בן רחב, ויאמר אליו, יש את לבבך ישר כאשר לבבים לבבך, ויאמר יונדב, יש ויש, תנא את ידך, ויתן ידהו ויעלה על המרכבה. ויאמר, לך איתי, וראה בקינתי לשם וירכיבו אותו ברכבו. זה יונדב בן רחב, אבי המסדר הזה, אבי המשפחה הזאת, ואולי אז נולד את הסיפור הזה, הוא ראה את כל מלכות שומרון, הוא ראה את כל הלכלוך, הוא ראה את כל האלה, מה זה הזה? אז הוא ביקש להתנער מהדבר הזה, ציווה, והדבר הזה עמד עד ימי ירמיהו, ויש פה הבטחה נבואית שהדבר הזה יתמיד עד כל הימים שהחבורה הזאת תהיה. מה שאמר המדרש, זה כנראה הסבר בירמיהו, אם יש הבטחה נבואית שהם לא ייעלמו, אז אומר, אלה מארץ סינים, אלו בני יונדב בן רחב, שגם הם, למרות שאנחנו לא יודעים עכשיו לזהות אותם, גם הם יחזרו מאיזה מקום שהוא. אבל לא כתוב אם הם יחזרו במחילות, לא במחילות. מה טיבם של המחילות האלה? על זה כתב המערה. יש למדרש דבר פנימי, שאמר שאותן שגלו, עושה הקדוש ברוך הוא להם מחילות תחת הקרקע, ודבר זה אי אפשר לפרש כמשמעו, מה אם עברו, מה זה אפשר? ואין ספק שדבר זה פירושו. עכשיו, איך המערה למד פשט בחזל הזה? שעשרת השבטים, הכוח שיש להם נסתר ונעלם ולא נגלה כאילו אינם כלל. כשאתה מסתכל, מה פירוש מחילות? על פני הקרקע אתה לא רואה כלום. הכל הוא מתחת לפני הקרקע. מה זה קרקע? הקרקע היא פוטנציאל. הקרקע זה בכוח. אם אתה שוטל בקרקע הזאת, אחר כך זה פורח. אבל כשאתה רואה קרקע, אז זה דבר שהוא כל כולו פוטנציאלי. והם בכוח, לא בפועל, עד לעתיד יתגלה כוח שלהם. עכשיו אמר, על מה פירוש מחילות? יש פה איזה דבר שכבוש, איזה דבר סתום, איזה דבר נסתר. וכשיבוא את הזמן, אז זה יבצבץ וזה יהיה בפועל. ואינו דומה לשבט יהודה, אף על גב שאינו בממשלתו. שבט יהודה לא כתוב שהוא הולך במחילות. שבט יהודה גלה וחוזר על פני הכדור. מכל מקום אין כוח שלהם נסתר. הוא כאילו אינו נמצא לגמרי, רק שמשובדים תחת המלכויות. ומכל מקום כתיב לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גלויות. לפיכך אינו מדבר בעשרת השבטים הפרטיים. לכן לא מדברים פה על האישים. מה מתכוונים חז"ל? איך המהר"ל כל כך שקוף ומנסה להסביר פשט בחז"ל? מה פירוש מכילים מכילים בהר הזיתים? אולי גם הזיתים, הזית גם הוא פוטנציאל של שמן, פוטנציאל שלו, אלא אתה צריך לכבוש אותו. השמן גנוז בתוכו, אתה כובש אותו, אתה מוסק אותו, אתה חובד בו, אז זה יוצא האור שבתוך הזית, בתוך השמן הזה. זאת אומרת, בהר הזיתים, מה פירוש הם יוצאים? יש פוטנציאל עצום כבוש ואתה לא יכול לגלות אותו. אלא בכוח שלהם שהוא נסתר ונעלם הוא בלתי נמצא עד לעתיד. ואז יתגלה כוח עשרת השבטים ויהיה נמצא מה שאולי היה נמצא קודם. ויהיו ישראל הכל אחד ומלך אחד יהיה לכולם. כי אתה כוח שלהם נסתר ונעלם כי לא ינסרת השבטים במציאות. עד שלעתיד יתגלה כוחם ולכן יעשה להם מחילות תחת הקרקע. כי הדבר שהוא נסתר הוא נסתר בארץ. ועוד יתבהר בסמוך למה דווקא עשרת השבטים. והבין הדברים האלו מאוד כי הם דברים ברורים. ולכן אמר שבאים תחת הקרקע דר הזית והקדוש ברוך הוא עומד ונפקע. ודבר זה כי הקדוש ברוך הוא מוציא הכוח אל הפועל. ודבר זה מוכן לו הארץ היא מוכנה לזה בפרט להוציא אל הפועל. אין פירות, אין שער הדבר, והר הזיתים מיוחד גם כן לזה, אולי לזה רומז המהר"ל, ולכן אמר שהם באים עד הר הזיתים, ושם נפקע הר הזיתים, והם יוצאים אל הפועל לגמרי. עכשיו יש עוד חבורה אחת מיוחדת. כתוב בדברי הימים הייחוס של שבט לוי. בתוכו כתוב שבני משה בן אמרם, גרשום ואליעזר, בני גרשום שמואל הראש, והיו בני אליעזר, הנכדים של משה, רחביה הראש, ולא היה לאליעזר בנים אחרים, ובני רחביה רבו למעלה, היה כמות גדולה מאוד של צאצאי משה. אומרת הגמרא בברכות, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא לטובה, אפילו על תנאי לא חזר בו, מנהלן ממשה רבינו, שנאמר, משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא ירף ממני ואשמידם, ועשה אותך לגוי עצום, אף על גב דה פעם משה רחמי עלה, עלה דמילתא, משה רבינו ביקש רחמים על זה, הוא בדלה, אז נמצא שכל התוכנית שמשה רבינו יהיה ראש של עם חדש התבטלה, אפילו הכי הוקמה בזרי, כיוון שהייתה הווה מן האלוקית כזאת, אז התקיים, שלמר בני גרשום ובליעזר היו נרחבה, ותני רב יוסף למעלה מ-60 ריבו, אתה שומע הקבלה, בני משה למעלה מ-60 ריבו, איפה הם? אז כתוב ביונתן בן עוזיאל, נגד כל עמך אעשה נפלאות, לאחר חטא העגל, קבל כל עמך, אביט פרישן להו, עשה להם ניסים, מתי? בזמן דיוחון בשבייתה, בזמן שהם יהיו בשבייה, על נערות בבל, והסליקון מינון ואשרון מלגון לנער סמבטיון. הם יהיו שם מעבר לנער סמבטיון. אז כתב הרב הקשר, הדרש הנעל, על פי הפסוק שלפנינו, אין לו שום מקור ורמז בתלמודים ומדרשים. מסתבר שיש כאן לפנינו חומר עתיק שהיה במסורה בעל פה, ונכנס בתרגום זה שיסודו מתקופת עזרה. אלא יש דברים יותר מפורשים בגאון. הגאון בשיר השירים, שערך כעדר העיזים, שערך נגד בני משה. יש קבוצה מיוחדת בתוך 10 השבטים, הרי חלק מבני לוי כתוב מפורש לאחר ירובעם, שהלוויים מכל שבטי ישראל, כל פנים חלק מהם, עזבו ובאו לירושלים. אז כשאנחנו מדברים היום על יהודה, אנחנו מדברים גם על בנימין וגם על לוי. אבל היו קבוצה בני לוי מצאצאים של משה, שהם מעבר לסמבטיון, והם צדיקים ופרושים גדולים, והם המושיעים שעליהם כתיב ועלו מושיעים בהר ציון. אנחנו שומעים מיד משיח בן יוסף, שהוא בא מהשבטים האלה. אנחנו שומעים שיש בני משה שהם צדיקים, והם הם שיתמודדו עם עשיו. כשיעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, מי יהיה בראש התהלוכה הזאת? יהיו בני משה. שרך כדר העיזים שעלו מן הרחצה, כמו שכתבנו אליהם, הם נגד 10 השבטים, שהם גיבורים גדולים, ויש להם מלך, מסורות שהגרה הכניס פה, ועושים מלחמה, והם גם כן צדיקים, כמו שכתבתי לאל. ולאל אמר כדר הקצובות, ששם היו בעלי מלחמה במניין. כל מה שקראנו עד עכשיו, אינו אלא הכנה, בשביל להבין את המכתב של הרב קוק. היה יהודי בירושלים, הרב אורביץ, שיסד כאן ברחוב גלעד, מול בתי מחסה, איפה שיש שם שלט, ישיבת שער השמיים. אותה ישיבה שבגלגול מאוחר יותר, היה אביו של רב שלמה זלמן, רב חיים לייב, היה ראש הישיבה שם. גם רב שלמה זלמן שם בגיל צעיר למד שם. ישיבה של מקובלים, כתוב שם, מול הגלעד, כתוב שם ישיבת שער השמיים. והרב אורביץ הזה היה אחד מראשיה. והיהודים ההוגים, החולמים הללו, אמרו, כדי לקרב את הגאולה, הרי הגאולה העתידה כשהיא תבוא, היא תכלול בתוכה גם את 10 השבטים. רונן, תצא, תכניס אותם. היא תכלול בתוכה גם את 10 השבטים. אז אנחנו הרי צריכים את 10 השבטים לתהליך הגאולה. אז מה אנחנו עושים, ציונות בת ימינו, מה אנחנו עושים בשביל קיבוץ גלויות? צריכים להביא אותם. הלך הרב אורביץ הזה, וכתב ספר בשם כל מבשר, והוא כינס שם בצורה מאוד מעניינת, זה אני חושב בפני זה, כל מיני ידיעות, בחלקם בוודאי ידיעות אגדיות, ידיעות קצת דמיוניות, אבל הרבה גם חומר בדברי חז"ל והפוסקים, חומר על 10 השבטים, על בני משה, על בני רחבים, על סמבטיון, אולי בעזרת השם יהיה לנו עוד הזדמנות בפרשה נוספת לדון בסוגיה המרתקת, כמעט הייתי אומר הבלשית הזאת. והוא בא אל הרב קוק וביקש הסכמה. אז הרב קוק נתן מכתב. אני חושב שאפשר לומר בוודאות, כל מכתב הסכמה שהרב קוק נתן, כולל פרט לעניינים הטכניים, תמיד איזה גרעין, איזה וורט, איזה יסוד, חוץ מהדבר הטכני הזה. הוא הוציא מכתב מתחת ידו, צריך שיחה שלמה בשביל ללמוד את המכתב הזה, איך הוא הלך בין הטיפות, בין התקווה, לבין החלום, לבין הריאליה, לבין כל מה שכל הרציונליסטים שואלים, גבלת, היום הרי מכירים את כל הכדור, ומכירים את כל השבטים, ויודעים את כל מה שיש על פני הכדור, ויודעים מה שנמצא גם בירח. אז איפה זה עשרת השבטים? הרי זה מאוד מרתק, מאוד מאוד מותח, הבלש הזה. ספקו כתב מכתב. אני השגתי רק את המהדורה של תפשין למד, של כל מבשר. שם המכתב של הרב קוק לא נמצא. הצנזורה הוציאה אותו, לא יודע למה. אבל באגרות הוא מופיע, והוא מופיע בפעם הראשונה בספר באורגינל. המכתב נכתב בתף רשפי ג' לכבוד ידידי נפשי הרב אמרו הגדול אוצר חכמת האמת מרי דרזין, אז רואים מיד שהוא ראה אותו כמקובל, רב שמעון צבי הורוביץ, רם בישיבת שער השמיים. הנני בזה להביע לכבוד תורתו שליטה את תודתי על עבודתו רבת הערב בספרו היקר כל מבשר, שתעודתו היא להאיר את לב טובי עמנו לדרוש ולחקור אחינו העובדים מאיתנו לפי הסוגים השונים, שבכללם הם עשרת השבטים והרחבים ואחרון חביב בני משה. והנה אסף מר את כל הנמצא כתוב ממי קדם, את כל הדברים שבאו בניין קדוש זה על ידי תורות רוח תרה בלב גדולי ישראל מימים כבירים עד הדור האחרון. דהיינו, זה רשימה ארוכה של חומר היסטורי. ונפלאות גדולות ראו עינינו. עכשיו, איך הרב קוק ההיסטוריון? שעל ידי הרעיון של מציאות עשרת השבטים, שהוא התגלגל בתקופות שונות, שהיכה שורש כל כך עמוק, בליבו של האדם הגדול רבי מנשה בן ישראל, רבי מנשה בן ישראל, גם הוא צריך שיחה בפני עצמה, הוא היה מצאצאי אנוסים, גדל בפורטוגל, גלה להולנד, וביקש לבטל את האיסור על יהודים לגור באנגליה. למעלה מ-300 שנה אסור היה, מאז ימי קרומוול, אסור היה, במספר הכללי, משנת 1200 בערך, אסור היה ליהודים לגור באנגליה. תוספות, בעלי התוספות מאנגליה, וכל הספרות הזאת של רבי לונדריש, מלונדון, וכל אלה אחרוני בעלי התוספות שהיו באנגליה גורשו, ובמשך מאות שנים אסור היה לגור שם. רבי מנשה בן ישראל ניסה לשכנע, הוא כתב כמה ספרים בלטינית, בספרדית, באנגלית, לשכנע, בשנת 1600 בערך, בספרה הכללית, לשכנע את האנגלים שיהיה מותר. ואחד הדברים היה שהוא אמר להם, שיש עשרת השבטים, סיפור כמובן, חיפשו באמריקה, על כל פנים רבי מנשה בן ישראל התעצם בדבר, והוא כתב גם מחקרים על עשרת השבטים. אז איך הרב קוק תפס את זה? שעל ידי שהרעיון הזה שמצאו עשרת השבטים, נסתבבו הדברים של שיבת אחינו בני ישראל לארץ בריטניה, כתוצאה מהפעולה הזו. זה גם מובן עובדה היסטורית, שרבי מנשה בן ישראל בפרלמנט הבריטי דיברו, התירו בסוף, מצאו שאין בחוקה, הכניסו אותם. אז מה קורה אם יש יהודים באנגליה? מה אתה מרוויח בזה? ומפעולה זו שהאנגלים הסכימו שיהודים ייכנסו, אנו רואים תוצאות של איזה צמיחת ישועה בימינו אלה. הצהרת בלפור. אחרי העלילות הגדולות של המלחמה והצהרה הבריטית בדבר ביתנו הלאומי, הרי אם לא היו יהודים באנגליה, לא היה מי שילחץ על בלפור, לא היה מנדט, ולא היה מי שיקדם את יישוב היהודים בארץ ישראל. איזה פנורמה הרב קוק תפס פה. לפני מאות שנים, מאות רבות, גורשו יהודים מאנגליה. בא איזה רעיון של עשרת השבטים, וכתוצאה מזה מנשה בן ישראל כתב, ויהודים חזרו לאנגליה. אז קם איזה לובי, קם איזה לחץ ציבורי, וכתוצאה ממנו אנגליה ראתה את עצמה מחויבת לעשות משהו בשביל היהודים בארץ ישראל. אז מזה יש לנו איזה ישוע גם היום, שבוודאי מת השם הייתה זאת. אתה צריך לתפוס פה מהלכים היסטוריים, וסוף כל סוף תגלה ותיראה על ידי מסיבות אלו, הופעת ישועה כללית המקרבת את ציפיית גולתם, עזרת השם ידברה. המדינה, הציונות, מה שבא בעקבות המנדט הבריטי, וזה התגלגל, איך התגלגל? ועשרת השבטים, מה זה? מה באמת הפשט שיהודים רצו כל הזמן עשרת השבטים? יהודים חיפשו איזה מודל ממלכתי. הם, מילא אנחנו פה, הפריץ דורך עלינו, מילא פה בתימן זה הורס אותנו, אבל יש איזה מקום אחד ששם הגאווה היהודית לא נפגעה, יש איזה רעיון ממלכתי גדול ששם יש גיבורים, אנחנו נראה לכם. המסקנה הזו שאנחנו נראה לכם, זה חיזק את היהודי בפנימיותו. עכשיו איך הרב כולם הפשט? והנה שלושה סוגים של האחים הנעלמים כעת מאיתנו, ואנו כמהים כל כך להתגלותם, שהם בני משה, עשרת השבטים והרחבים, אינם מקבילים להיות ירושת פליטה ובסיס של תיקון לעומת שלושת החסרונות היסודיים, שהגלות אמרה וגורמי השם חטות הציבור והיחיד שקדמו לה, סבבו אותה להביא את האומה בכללה לידי המשבר הנורא שאנו נמצאים בתוכו, עד אשר יפוח היום ונסו הצללים. מה חסר לנו שאנחנו בגולה? החסרונות השלושה הם, האחד, ההפעלת אור התורה, כיוון שגלו ישראל ממקומה, מלך הביטול תורה גדול מזה. חיסרון זה עומד להתמלות על ידי בני משה. נוחלי אורה העליון של התורה, לא ניתנה פלפולה של תורה אלא למשה וזרעו. שעת חדש בבני משה. אתה שואל למה אין תורה בישראל? כי בני משה גלו באיזה מקום שהוא מעבר לאיזה ענן סתום. שם יש עוד יהודים לומדים שמיוחסים, ומוישה רבינו הסבא הביולוגי שלהם, ורבם הוא מלמד אותם תורה, והם שומרים על המורשה, ותן להם רק לחזור, ואתה תראה איך הם יהיו הקומנדו שיחזיר את התורה לישראל. השני הוא כישלון הכוח ועוז הרוח של דבר עצמי לישראל. מפני מה ניתנה התורה לישראל? מפני שהם עזים? מה קרה עם העזות הזאת? הגלות נטלה ממנו את האופי האז, גאוותם של ישראל שנטלה מהם. חיסרון זה עומד הוא להתמנות על ידי השפעתם של עשרת השבטים, שאינו מצפים את הופעתם, בתור קיבוץ שלם חסון ועומד בצביון גאוותו התמימה, ועוזם של ישראל לא נכחד אצלם. יש גאווה לאומית שלא נפגעה. אלא אתה אומר לי פה שאני יהודי מסכן, אבל תדע לך, יש לי איזה מודל, יש לי איזה אידיאל. מעבר לסמפתיון, לא יודע מה, אבל יש איזה. הסמבטיון יכול להיות בלב שלי. יש איזו מחשבה עצומה על גאווה יהודית. החיסרון השלישי הוא חיסרון התרה של המידות, שהחל לאכול אותנו על ידי השפעתם של האומות החטאות אשר סבבו אותנו. חמר לפרגונית האומה ידי דומסית, הגמרא בשבת, למה היה עשרת השבטים? אוי, למה זה? שינקל, לאכול, לשתות, גורמי הגלות. וההשפעה הזאת באה על ידי התרבויות הזרות של העמים שטופי התו החומרי, מבטי החיים והעולם שבאים על שיתוף זה. היא הממשיכה את מפל הגלות עלינו. עד אשר יאיר לנו אור השם, ועם אני ודל יחסה בשם השם. עם אני, אנשים בלי צ'קים, אנשים נקיים נטו רחבים. להשלים החיסרון הבא מההשפעה החומרית הזאת יבואו בני הרחבים. אלה הנזרים הטיפוסיים ששימשו למשל ומוסר לכל בית ישראל בין המון תומכם והשתמרותם ולהשתתף בזרמי החיים. בית ירדתם כבר ברמיה הוא צריך להיות למדי. על ידם ישובו לנו החיים הבריאים הצנועים והתיאורים הראויים להיות טבעיים לגוי קדוש על אדמת הקודש העומד להיות סגולה מכל עמים אשר תחת כל השמיים. מה פירוש שחסר לנו? חסר לנו יסוד בתורה? חסר לנו יסוד במדינה, חסר לנו יסוד באיכות חיים רוחנית. וכל חמודות עולם אלו, אורה של תורה הבאה מתוספתה של הנשמה ויתרונה. איך הוא משרבף פה נשמה יתירה. גדלות הרוח ורוממות בהדרת קודש, תארת המידות בשקט החיים והמרגוע הרוחני העליון, כולם יחד עתידים הם לחזור אלינו על ידי קדושת שבת קודש. מקור הברכה ומכון הגאולה להגעגוע של התגלותו של סמבטיון. שבת. יש עולם שבתי. יש עולם, אלא צריכים לעבור אליו. שם בעולם השבתי אין פרץ ואין צבחה ואין גלות. שם האמת בתארתה. המראה את חותם השבת בתור קשר עליון, אני מחפף פה. היורד ממרומי הקודש ומתגלה גם במערכות העשייה של העולם השקוע במשקע הטבעי, הטבע החומרי. הציפייה הזאת שתבוא ותתגלה עלינו במהרה, יש לה סמוכים עם הכשרתה של צמיחות אור הגאולה במצעדיה. על ידי התגלותם והתוודותם של שלושת הסוגים אשר לאחינו הנעלמים. מה פירוש לחפש את עשרת השבטים? הנה איך הוא למעשה. לחפש את עשרת השבטים, זה לומר, אתה מוכן כבר להיות חייל. אתה מוכן כבר להילחם על כבודם של ישראל. אתה מוכן להיות איש נקי כפיים, קיבוצניק, שאין לו כסף ולא אכפת לו שום דבר. מדברים על קיבוץ, קיבוץ. כמו שהיה באידאה, לא יודע אם אי פעם הוא שם. אבל איזה נזירות נטו. אתה מוכן להיות מבניו של משה רבנו. אז אנחנו נעשה לך מדינה, כי זאת תהיה מדינה אידיאלית. שאנו צמאים ומשתוקקים להתחברותם המאוחדת באחדות הכי גדולה, הנה הפטרה. והיו לאחדים בידיך, למה יהיה לאחדים בידיך? כי ביד המאוחדת הזאת של הנביא יהיה תלמוד תורה, יהיה מדינה על פי ההלכה, יהיה הלכה, יהיה משה רבינו, יהיה נזירים, יהיה חברה איכותית. הנושאים כולם יחד רוממות קרן לבית ישראל בהדרת קודש ועוז השם על עמו ונחלתו. וכמו כן, הציפייה הנאמנה של כבוד תורתו במחקרה בעניין הקדוש הזה, של בקשת אחינו הנעלמים, נסיעותיו וקיבוץ כל אמור בעניין נשגב זה, יש לנו לקוות שיתנו את פריים בחסד עליון להתעוררות מעשית ורוחנית, והדברים יתבררו ויתלמנו במשך הזמן בחזה ישראל ברוך. אתם שומעים מה הוא אמר? איך הוא נזר פה? הוא לא התכוון שמחר תארגן קבוצה ללכת לערבות אפריקה ולחפש שם את עשרת השבטים. או שילכו למצוא שזה איזה אפגנים או זינתנים. אבל קודם כל תהיה מוכן. אתה יהודי שבתי? אתה רוצה להוסיף על עם ישראל. יש לך שם יתירה? יש לך איזה יתרון? באיזה כישרון ובאיזה דיפלומטיה ובאיזה עדינות כתובים פה הדברים ואיזה מסר אדיר מקופל בו. אבל מי שעכשיו רואה את המהר"ל, רואה מה הוא עשה. כי מה כתוב במהר"ל? במהר"ל כתוב בכוח ולא בפועל. מה כתוב במהר"ל? מחילות, הוא לקח את המהר"ל הזה. זאת אומרת, זה נמצא בעם ישראל, אלא אתה צריך להופך, איך הוא תרגם בלשון שלו את המהר"ל. מה פירוש בכוח? בכוח נמצא בני משה, בכוח נמצא רחבים, בכוח נמצא הממלכתיות היהודית. נראה אותך עושה את כל הדברים האלה. הנני בזה חותם בברכה שנזכה עם רבי ימין לקרוא צריך בגלל יום וכו' וכו' וכו'. והשם מלכם לפניהם והשם בראשם. האיגרת הזאת היא טעונה עוד ניתוח גם מבחינה לשונית, אבל איזה מסר נפלא מאוד, ואיזה סך הכל של שימוש בכל הידיעות, מן המקרא ומי חזל ומי המהר"ל, בלי שהוא ציין את המקורות, איך זה נשלף לו את אותם היסודות המופלאים הללו. מה הפשט והיו לאחדים בידיך? אנחנו כולנו כמהים לחתיכת ממלכתיות, אנחנו כולנו כמהים למה? לחברה, הנה יש לך בני רחב, אנחנו יש לנו איזה שייחס בתרבות המערבית שאוכלת אותנו לבני רחב, יש לנו איזה שייחס לגאווה יהודית, אבל יהודים גיבורים כפשוטוי, אבל יחד עם זה, תלמידיו של בני משה, עשרת השבטים משמעו, סתום, ודאי שסתום, אבל זה סתום רק מבחינת הבפועל, כי אתה לא רואה איך זה, אבל זה נמצא פה, זה נמצא פה פוטנציאל. פוטנציאל כל יהודי הוא מבני משה, פוטנציאל כל יהודי מבני ילדיו בן רחב, פוטנציאל כל יהודי הוא מהגיבורים הגדולים של עשרת השבטים. ומה מבקשים? מבקשים לראות את הדברים בפרספקטיבה היסטורית, ולהבין שלכל אחד יש גם את השרביט של אותו שר צבא מעשרת השבטים, יש לכל אחד את אותו כתר תורה של בני משה, ויש לכל אחד את אותה צניות ואותה אורח חיים סולידי, יפה, מתרחק מכל מנעמי החיים שיש לבני רחב. כשעושים סך הכל של כל הנכסים הללו, מבינים מה פירוש עשרת השבטים סתומים. אבל מבינים גם איך זה בידינו ללכת במחילות של הקרקע האלה ולבצבץ בהר הזיתים כשכולם באחדים ביחד.